שאתה שיותר זה מישהו אחר בן הכפר. טוב, דיברנו פה בשבוע שעבר, גמרנו את הדיון פה לגבי האדם הראשון. האדם הראשון במסגרת הספר, כן? תבוא לאדם השני. פה בעמוד 18, האדם השני, בדומה לאדם הראשון, סקרנותו מתעוררת על ידי היקום. הסקרנות האינטלקטואלית דוחפת את שניהם להעיז ולהעמיד פנים פנים מול סוד הקיום. אולם הג'קום הוא את האדם הראשון לשאוף בכוח ופיקוח, משום כך הוא שואל את שאלת האיך הפונקציונלית, האדם שמגיב לקראת היקום בכך שהוא מזדקק למחווה של הקם מסוג אחר. הוא אינו שואף שאלה פונקציונלית. כל זה הופיע אותי לנטור לעבר שאלה מהסוג המטאפיזי, שאתה רוצה לדעת מדוע, מה הוא ומי הוא. הוא תמה מדוע נברא העולם, מדוע בעת האדם, מול מערכת של עצמים מאוד קבלים ואדישים. הוא חושב מה תחיתה של כל אלה, ממגיעה תמיה בחומר אורגני ובלתי אורגני, מה משהו את האתגר הגדול מגיע אליי, אלא מעבר לגבולות היקום, אף מתוך נשמתי המיוסרת. טוב, וכולי. בעצם, אם נסגר את המשפט אחד, נקודת המוצא שלנו, נקודה חשובה, כי היא תהיה חשובה לנו גם בהמשך הדרך. בית המוצע היא שיש איזשהו בסיס משותף, מה שקורה פה האדם הראשון או האדם השני, או פרק א' פרק ב', שיש בסיס משותף. זה לא, כי אחר כך במשך, לפחות זה הנגדה מאוד חריפה, כאילו הם במלחמה או במתח ביניהם, אבל בית המוצע הזאת היא חשובה בשביל אחר כך ל... במשך הספר להגיע לאיזשהו הכרעה, אז מה בסופו של דבר חושב? אז יש כמובן מבחינתו משותף, ששניהם שואפים בעצם לפרוש בטבע. שהם שואפים להגשים את האנושיות שלהם. עכשיו, כך, נמשך עוד מעט, האנושיות הזאת היא אנושיות שבעצם לבוא במגע עם הקדוש ברוך הוא. כזה, תחליט האחרון זה לא להיות אנושי. תחליט האחרון זה לבוא במגע כמובן עם מלך מלכי המלכים. אבל, ופה אומרת, אני חוזר מה שרמזנו בשבוע שעבר, הוא בעצם הציג פה שני תכסיסים שונים. אחד מהראשון, אחד מהשני, שהם בעצם מקבילים למצוות. הם בעצם מקבילים למצווה אחת של להידבק בקדוש ברוך הוא ושל להידבק בו. אני אקח פה את מיהם מצד הקצר, אז... מצוות עשי וו לדווקה בו, כשנאמר בו תדבח, כך זה מעניין, יש לנו ככה, מצוות השם לדעת, או לדעת שיש מוצא לישון, מצוות בית לאחד, צריכים לאהוב, צדד לדירה, מצווה היי, זה לא להידבק, אלא להתפלל. רק אחר כך בא מצוות הדבקות. מצווה זין נשווה, מצווה חד להידמות בדרכיו ותאים הישנים. שמע, והלכת בדרכיו. עכשיו, כרגע לא נרחיב לזה, פנימה, אני נחזור לזה בהמשך. אבל בעצם אחד התכסיס שהוא בונה פה, אז אדם הראשון, הוא לא מנסה לבוא בזה דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. הוא מנסה להיות כמוהו. הוא מנסה להידמות אליו. לפי שהוא נדבר איתו. זה כמו בידיים, אתם רוצים לראות, עכשיו, ההתדמות עצמה היא משמעותית, כי היא הופכת, אתם רוצים לראות דוגמה לזה, רואים את זה כל הזמן, להבדיל, יש עוד ילדים במגרשי כדורים וכדורסל, כל היום מנסים להידמות, הילדים שלהם, מתחום הספורט, אתה חושב פעם אחת פעם, כל עוד ילד קורא לעצמו בשם של איזה כוכב עליון ומדבר לעצמו, שם מפקד השאר, הוא זורק לסל, והוא וכמה כזה מדבר לעצמו בשם אותו כוכב, ובדעת עצמו באותה סיטואציה. זה בדיוק הפסיכולוגיה של הידמות. היו בכם לדבר עם הכוכב הזה. הרבה דיני בבכים לא יפגוש, לא את זה ולא את זה, הוא לא... אין לו שום סיכוי אם אין פעם לפגוש את האנשים האלו. ורק ראיתי בטלוויזיה, בבית אחרת, והיא צוותה שם הרוח, איך הם עשו כאן... באמת עושים להם, שעומדים מרחוק, נו... טוב, זה לא מה שחפש, זה מה שאני... תראו, דם מרחוק, משה ניגש אל הערפל. זה לא אותו דבר, כולם עומד, כולם יכולים ללכת ליציעים, הוא יכול ביציעים, הוא יכול בטלוויזיות המשחק. הוא אף פעם, לא, אין לו סיכוי, 99.9% מהילדים האלה, אין סיכוי פעם לפגוש אותו אחד לדבר איתו. ואפי כן, כל הזמן הוגים בו ונעשים לדמות אליו, מחכים אותו עם קוף, וכן הלאה. למה? כי בסופו של דבר הם מרגישים איזשהו רצון, איזו גדלות שהם רוצים לדבק אליו, הם רוצים להיות כמוהו. וזה בדיוק הרעיון של הידמות, להבדיל כמובן, אבל הרעיון הוא שאדם מנסה להיות כמו הקדוש ברוך הוא. לא להידבק, אז באמת לבוא מגע, לפגוש אותו. להידמות, לא לפגוש, להידמות, אני לא מרשים אותי, אז אני יכול מאוד, יכול להיות אינצידנטלי לגמרי. אני לא יודע איך מדבר איתו, אבל אני מנסה להיות כמוהו. אני מנסה ללכת בעקבותיו. אם הוא עושה ככה, גם אני עושה ככה. זה מיד כמובן קשר וזיקה עמוקי. זה בעצם האב טיפוס של האדם הראשון. הקדוש ברוך הוא שולט בעולם, גם הוא. הקדוש ברוך הוא מחוץ לטבע בצורת על ידי עוקיב השליטה, גם הוא, וכן הלאה.
מה? אדם ראשון חושב על זה, כשאדם רוצה... אני חושב על אלוקים, אתה פשוט רוצה לשלוט.
אתה תשמע, אפשר לשאול את זה כל הדיון הזה. יש בזה הנחת יסוד, ש... בוא נאמר זה ככה. או ש... בואו, אם הייתי שואל את זה עובד שיקעים, רוב האנשים שעושים מהנדסים, האם הם באמת יכולים להגיד את כל הפילוסופיה הזאת? לא. אני לא חושב שהוא היה נאיבי כזה שהדרך שרוב מהנדסים זה... כי תנאי קבלה לבית ספר להנדסה, אז היכולת לפוס חזון רוחני כזה. באמת, כמו שאני חושב שרוב הרופאים לא בכך מודעים לזה, שהם רוצים להיות רופאים, כי נותן כי הרפואה היא בעצם המקום הכי קרוב לשיטה הלוקית, כי זה הכי קרוב לשלוט לכם במוות. כי רופא יותר מכל דמות אחרת, הוא יכול בעצם, או לפחות הוא מקווה, הוא חושב, שהוא שולט על חיים, עכשיו יודע שזה בעירום מוגבל, אופן לא מאמין שהוא יכול להפה את כולם, אבל הוא כן מאמין שהוא יכול להדוף את המוות ולתת חיים ברמה זו אחרת, והאמת היא שגם עושים דברים מופלאים באמת. אז, אבל גם אם רוב האופן לא נגיד לך, נמשכנו את זה כי זה מעצים, כי זה נותן כוח, כי זה העמדה הכי אלוקית בעולם הזה. פה אני רק אציין. אני חושב שרופאים נמשכים אחד משתי סיבות, או מסיבה הזאת, או כארגוני חסדים הם אנשים שמאוד אוהבים לעזור. זה גם גמילות חסד הכי, הכי טובה. אבל הוא בא מגיד, הוא לא ידבר בצורה כזו. אבל האמת, בסופו של דבר, כי גם יש פה עוד רוב החבר'ה של הצבא, גם הצבא מעצים. והפוק על הגלת בן 23, וחיים שעשו נשים תלויים במעשים שלו. ו... אז שוב פעם, זה לא שאדם יושב ככה, זה לא שזה מפה יושב ככה, מבצליח וחושב, אני אדם הראשון וזה צבע אלוקים, הוא לא חושב ככה, אבל אני חושב שיגיד לך, בתשתית אנושית, בתשתית הקיום האנושי זה ככה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כך ברא אותנו שאנחנו רוצה להיות כאלה, אז הוא מנתח את זה. לא, לא שכל הוא ושמעון חי ינקי חושב ככה, אבל שהאדם פועל ככה. זאת הנחה שזה מה שמפעים בקרב האדם, כמו שצורות השיעים זה בתת מודע שהוא אף לא יהיה מודע לזה. זה בחלק. בחלק אני אגיד לך שיש יחידי סגולה שכן חושבים בצורה כזו. שאולי כן ידחו את המצב וכדומה. אבל...
כשאתה בעולם של כפירה, אז אנשים לא מסביב לראות אלוקים, הם בכלל כופרים בו.
שוב, הוא לא טוען שהאדם הראשון, אולי זה אני אגיש את זה שוב פעם, האדם הראשון אצלו הוא לא בכך מאמין, הוא עושה פעולה אנושית, הפעולה האנושית הזאת, פעולה אנושית לכוונה שהוא הופך להיות יותר אדם ופחות בעל חי, כמו שדיברנו בשבועות הקודמים. הפעולה הזאת היא באה משמעות דתית, היא מגשימה אותו בתור אדם. עכשיו, עצם העובדה הזאת דתי, יש לה משמעות דתית אצלו, במידה ו... כבר, במידה ומכניסים את זה לתוך מכלול דתי, זה כמובן ביותר חשוב. אבל יש דרך גם שזה לא דתי עושה את זה. לא חייב להיות רופא מהנדס דתי בשביל שזה יבוא לידי ביטוי.
אני
לא יודעת
מה אני
אביא
את
המשמעות
דתי, לא יודעת את המשמעות דתי, אבל... כל הפעולה של הדמות, אתה צריך לראות ממך את ה... כמו הילד הזה שרואה את השחקן או לא. זאת אומרת, אני רוצה להיות כמון. פה אתה כופר במי
שיש לדמות עליו. לא, נכון. אז אם זאת כך. יש לו בעצם, לא מה כפולה אם תרצה. הרמה הראשונה, אני גיבר את זה, בעל חי, אדם, אלוקים. המלאך הראשון נקרא מכאן. וזה מה שהוא דיבר, צל אלוקים וכיבשוה ו... זאת אומרת, לא צל אלוקים. וכיבשוה ו... זאת אומרת, אתה רוצה לשלוט, והסברנו שכשאתה שולט אתה יוצא החוצה, ואת כל מה שהיבל. זה המלאך הראשון, וזה בעיקר מה שעושה פה, כאילו עד עכשיו. ההמשך, השלב הבא, וזה פה באמת, עכשיו, זו פעולה שהיא לא דתית. בעצם אנתרופולוגית, כי היא מוטיפת חיות אדם. כמובן, בתפיסה דתית, אז הקפיצה הזאת היא בעלת משמעות דתית, אבל היא לא חייבת לעשות די אדם דתי, והיא לא... המכוון, המודע שלה, אני לא רוצה להיות כמו הקרב הזה שבגשם עכשיו, הוא רוצה להיות שעת סלוטה, ואני רוצה להיות בן אדם עם מבנים ובגדים והעסקה ושפה ובגדים, כל מה שדיברנו. עכשיו הבא, אתה אומר שיש בזה בכדי גדמות לאלוקים. עכשיו, מה שהוא לא ידבר פה, והוא כן יעשה בגלל שאתה משם, ההדמות הזאת היא לא נעצרת בטכנולוגיה, היא כבידמות מוסרית. מה הוא חנון, מתי חנון, אורך הוא מפתח החום, וכמובן יכול להיות אותו מהלך. לגלות חמלה. להיות עם אמפתיה. זאת אומרת, זה הופך אתכם בהלכה לבן אדם. והמוסר משמעותי הוא קשר לשלב הבא. ועם כל זאת, ברור שבתפיסה דתית, איזה מוסר שעובד כוחו, לא כזה שהמוסר הופך לעשות אותך יותר אנושי, זה מוסר אותך יותר מהו החום פתר, כאילו, תלכת בדרכיו. אז זה נכון, עכשיו, המערכת הזאת מוכרת, אני לא אמרתי את זה, באמת, במשמעות האחרונים, אולי הייתי צריך לומר את זה. המערכת הזאת של הדמות,
או להיות אנושי, היא מוכרת לנו אצל הרבה הרבה דעות ברמה מוסרית. ודאי, ודאי, בשלב הזה, הלכת בברכה, זה ביהדות, לא רק ביהדות, זה מודיע מרכזי, ברוך הוא נתן לנו, מה הוא אחר נתן לנו, זה כי נלווה, הוא הווה דומה לו, אומרת, ו... וכולי, מה שקרה זה ליטת שדה, לחכות את הבורא, זה גם נכון פה אבל. ולדגח את האתיקה האריסטוטלית, היא נועדה להפוך את היותו בן אדם. בן אדם, האדם הוא מוסרי. למה... למה להיות מוסרי? כי אתה יותר אנושי. תחשוב על מילה... אם אנחנו אומרים, מה זה מוסרי? זה להיות מנש. מה זה בלתי מוסרי? זה לא מנש לך כעת. מנש, תרגום מילולי, זה בן אדם. וזה הביטוי תהיה בן אדם. הביטוי תהיה בן אדם זה תרגום יידיש, אבל מה פשוט להיות בן אדם? הכוונה להיות בן אדם הגון והוגן ומוסרי. וככה אריסטו בונה את זה. אריסטו בונה את זה, אומרת שתהיה מוסרי, כי ככה אתה מגיע לשלמות האנושית. וזה עושה אותך לאדם. ושוב פעם, אז בא יבוא הרמב"ם וירכיב על זה, מלאכת בברכה. אז הסובד שיעק אומר, בואו נעשה את זה לא רק בצד המוסרי, זה גם בצד הטכנולוגי. ועכשיו, ושוב, ההתדמות המוסרית הזו, לא דווקא כשאתה בא לעני, או למסכן, או לחולם, או לאבל, ואתה... זה גם יכול להיות להיטיב עם מי שיודע, המתן בסדר. העובדה שאתה רוצה לתת לו, אז אתה עושה פעולה טובה, כי אתה חומר, זה כשעצמו חושב משמעותי. אותו דבר אני יכול לדבר לא רק על מוסר, אני יכול לדבר גם על דעת. מה עובד, מה עושה את האדם לאנושיות? הידע. בהלכה אין לו דעת, אבל יש לו דעת. ושוב, אריסטו ידבר איתך, למה החוכמה היא תכלית השגה? כי זה תכלית האדם. וכמובן, כבר הרמב"ם יגיד שהדעת או השכל זה הצר האלוקי. כי אם השכל, כי אם זאת יתעלה לדבר איתה, השכל ידוע, טוב, זה פשוט מסובך, אבל ברמב"ם הצר האלוקי זה גם שכל. זה לא, כבר שהוא יודע, הוא המדע, כבר שהוא יש לו דעת. זה גם עושה אותנו להתחבר לדרך השכל. אז אחרי מלך לראות, יש איזה מהלך שכל הזמן שמשותף. פה מדבר טכנולוגיה, אפשר לדבר על זה במוסר, אפשר לדבר על זה בידע, בעוד תחומים.
אז מה, לפי יותר, אז מה מטרת התורה ומצוות?
שמה?
מה מטרת התורה ומצוות? אם אתה מגיע לשכל, אז תלמד דברים, אתה צריך ללמוד את זה.
זה לא נקרא,
מה
המצוות? זה, פה, מה זה ככה? החיבור הזה עוסק בכלל במערכות יחסים, בלי הרבה לדבר על נושא מצוות. עכשיו, אתה יכול לראות את המצווה כמשרת במטרות האלו, כי זה התכלית, המצווה זה האמצעי. למשל, בין שמות ישמע מצוותי, יש לכם מצווה אתכם היום, מאהבת השם לוקחם הוא לא עובדו, אז המצווה עוזרת לך לאהוב ולעבוד. שאיך אתה עובד, מצווה כזאת, מצווה כזאת, ואני יכול לראות את המצווה כאיזה אמצעי. אני יכול לראות את המצווה כאיזשהו סיפור אחר. זאת אומרת, יש... אם אמרת לך בחצי משפט, אני יכול לראות את המצוות גם בשעותות מטרות נוספות. כגון מטרת השעה עבדות, או לוחות שמיים. כי פה אני לא מדבר על עוד מה שאדם הוא משועבד לקדוש ברוך הוא. פה אני מדבר שמנסה לדמות אליו וכו'. יש שמו. מערכת אחת גם שבו אדם משועבד. שאני באמת, הקדוש ברוך הוא ביצרתי חייבת לי. וזה אומר יש לך במצוות. זה כאילו עולם אחר. אז יש פסוקים שבו מצוות, שאתם מתות אלו, למשל, בסוף פשוט ההתקנה. וצווינו השם לעשות כל החוקים האלה, ליראת השם אלוקינו, נטוב לנו כל הימים וחיותינו כיום הזה. זה מצד פה, קודם כל זה ליראה. זה מוצא לך ליראה. שני, טוב לנו, עכשיו טוב הזה יכול להיות, טוב כזה, לא פצוי מפרד את זה. הוא צדקה את הלב, כשמוצא את המצוא הזאת, אבל המצוא במידה רבה עובד על הרעיין הציבורי, שזה בכלל עולם ה... או אחרת, יש מצוות מרכיב אחד שהם משרתים את המטרות האלו.
אפשר זה להגיד מצווה ברמב״ם של להידמות לקדוש ברוך
הוא? לא, להידמות, שוב פעם, זה להגיע למוסריות, לדעת, המצוות יכולות לשרת את המטרות האלו. והן משרתות מטרות כאלו, או... עכשיו, זה כמובן גם, פה דבר על מטרות על. יכול להיות, זה לא מצווה אחת, צריך להגיד, 100 מצוות, אתן דוגמה של... מעבר לכך, יש גם כל מיני... דברים בדרך, אתן דוגמה. תראה את כל המערכת של סדר זרעים. אז תראה את כל מיני סדר זרעים. בסך הכל זה... נגיד, בש"ס, זה שישית מהש"ס, ו... אתה תופס כמה עשרות מצוות. המצוותינו, יש לנו מוקדים די ברורים. מוקד אחד זה לעזור לעניים ולמסכנים. מוקד שני זה להכיר בזה שהקדוש ברוך הוא, שכל השם הארץ ומלואה, וזה הכל, זה הכל שייך לו, ואתה כאילו מקבל ממנו את, את הזכות ואת הפריבילגיה להשתמש בזה. עכשיו, זה לא מצווה אחרת, משתמשים איזה 20-30 מצוות, רק בשביל לקדם את שתי הרעיונות האלו. וכן הלאה. אז לכן, זה בעצם פחד מה הם עושים שם.
אני לא
מדי
בדיוק
את ההסבר מן הרמב"ם והריסטו בדעת. האם קורה, לא רק שם, גם פה, אבל... הריסטו רגע, הריסטו חשב שכל דבר יש... איך נקרא לזה? קורה שיש תכלית, יש מטרה. נגיד, הסבר הזה בשביל מה ייצרו אותו? בשביל מה ממנו? כי הריסטו, הסבר הזה יקרו בארון ובאבק, ואנחנו לומדים ממנו, הוא בעצם לא הגשים את יעודו, ולכן יעודו הוא פחות ספר. ספר שווה בארון הוא פישוט, מטפט. ספר אמיתי זה הספר שקוראים לו. ואצלו זה ברמה ממש, ברמה הכי פילוסופית, זה לא רק ביטוי. אם נגיד שהספר הזה יעבוד בארון ויש לו עיקר והוא מטפט, זה לא יהיה שם קיצה מבעל הבית. זה יהיה אמירה אמיתית, שהספר הזה הפך להיות כאילו את... הוא מהות פילוסופית, הוא פישוט, לא ספר. כי ספר זה מה שקוראים לו. קרה, אם שולחן הזה אף אחד יכתוב עליו, זה חיסרון בשם שולחן שלו. אם אני מדבר בצד הדני. עכשיו, זו שוק הסיבה התכליתית. עכשיו, לדידו, גם, זה לא רק חפצים שנגרים, מתכננים, זה גם כל הבריאה היא כזו. כל הבריאה יש תכלית. זה מאוד חשוב על המשך. אבל אתה, לך יש תכלית. זאת אומרת, יש לך תכלית בתור שכן שהוא ברא אותך, ותגיד, כאן אומר לא עד, אתה יודע, בן אדם. אז בן אדם יש תכלית. עכשיו, התכלית הזאת, עכשיו, כמה שאתה, זה שרב, שבאתי, ומה היא אותה תכלית? מה היא התכונה עכשיו, לדידו, אחד, בוא נגיד, לפחות אחד, במילה המרכזי, זה הדעת. בן אדם, כאילו, בן אדם שלא למד, ברברי, שאף פעם לא למד, הוא מבחינתו, זה חיסון באנושיות שלו. פשוט עמדה לא פשוטה, היא פותחת את הפנת, היא פותחת הרבה גם דילמות לגבי אנשים שיש מגבלות שכליות, זאת אומרת, האמת הוא חושב שהם פחות... אבל כרגע, באמת, אני חושב שאתה מוציא מהכוח הכל הצכלול, אם אתה היית נשאר ומת הריסה, ואף אחד לא יודע לומד, ולא היית, אם לא היית לקרוך דור, ולא היית יודע שום דבר אחר, היית פחות בן אדם. היית יותר ברברי, ברברי פחות בן אדם, ועכשיו, לדידו, ככל שאתה לומד יותר, אתה מגשיב את האנושיות שלך. עכשיו, זו מטרה חשובה. אבל היא בסופו של דבר אנתרופולוגית, זאת אומרת שהמוקד הוא בן אדם. עכשיו, אני יכול לקחת את השלב הבא, וזה הסכם לידוע אותי, שהדעת הזאת, אם הקדוש ברוך הוא יש דעת ולי יש דעת, אז אני דומה לו. אני מנצל את הצלם אלוקים שלי. וכן הלאה. רק שחליט את הנקודה הזאת, היה את קומר, אני במאה ה-19 בשם נומן, הוא כתב סבור שלם, למה ללמוד מדי חור. עכשיו, הוא לא, הוא באמצע מהם, בטענצע, הוא סוף במאה ה-19, הוא לא יכול לכתוב בגלל שזה עוזר לבדת השם. יש לי, זה לא עזר לבדת השם במאה ה-19, זה רק עשה בעיות. אז מה הוא טען? ברור שזה עוזר, עבדת השם דבר הרגש. אבל בשביל הגנדם שלך. זאת אומרת, תמיד בעבמות, תימד, אבל תימד בידי חול, למה? כמו שמסתכל שם הכלל, שכל שבידי בידי חול, אתה גם תהיה בידי השם יותר טוב. זאת אומרת, שעשרה, בהנגה הזאת, הייתה סוגו בעייתי, כי המדע, גם בכל הכפירה, הוא לא תרם לעבודת השם, הוא עושה שמות בזה. אז הוא בא ומה, הוא אומר נכון, עבר השם, דרך הרגש, דרך חוויה. אז אם ככה, אני לא צריך ללמוד לימודי חול, אבל לא, אתה צריך ללמוד לימודי חול, כי זה אתה עושה בשביל האנוש שלך. בחירות, בערך סקרנות. הייתי לך דוגמה, לפני הרבה שנים הייתי בחול, שמעתי צהריו בזמנו, הגיע איזה יהודי לבוסטר בטיפולים רפואיים. עכשיו, ביקשו לי לדבר עליו, אני לא דבר אופן פורמיין. עברית הוא ראשי מידי, אני לא בגלל יידיש, עברית, עברית בקושי, ואנגלית לא יודע בגלל. בסדר, אז ביקשו לי אחד, יום שישי אחד, להתנדב איתו, לעזור לדברים. בסדר, היה שנה שסכרת. אז זה מרכז רפואי גדול, אז אני חושב שהמצאה, זה רופא, זה רופא שם הייתה מצאה, אופקים חדשים בחקר הסגרת. אז הוא דיבר שם על, איך אני אומר, הטיפולים, מה שקווים שעוד 15 שנה, כאילו, הוא דיבר על ניצני טיפולים שבעוד 15 שנה, לא יצא מזה, זה משהו, עכשיו, בן אדם הזה, אחרי סתוקות, שהוא, שתרגום בעייתי, הוא אומר לי, אחר בוקר, אחרי שנן, אין לך כמינה. אני אומר, שום דבר. אני לא מראה לי עוד 10 שנים. היו שפציינטים, שיקרו את הנושא לפני ולפנים, ששאלו שאלות אינטליגנטיות, שאלות שישאילו אנשים שמכירים את כל הנושא עם אף עטף. הוא שאומר לי, מחר בוקר זה של אשתי, אני אומר, שום דבר, זה גורמיש. זה, עד בעוד 20 שנה יהיה לזה. לא, לא נלך. אז זה נגמר. עכשיו, אני נהנתי שם על חוסר הסקרנות. זה בכלל לא עניין אותו שם. אז תשאל את עצמך, הוא יכול לצודק. כאילו, מה זה באמת? למה צריך לדעים אותי? אם אתה נוסע, אם אתה מכן נוסע, אתה רואה באיזה עיר שאתה, אתה מגיע איזה ארץ, ואתה יוצא את עסקים, לא יודע מה, ואתה מזדמן איזה ארץ, אתה רוצה לדעת משהו על היסטוריה שלה, או זה לא נהיה חשוב דבר. ואני פה עכשיו בשביל לעשות איזה עסקה, אתה מחר בוקר יוזר, או יש בכל זאת, אתה במקום, אתה רוצה להבין, מי היה פה פעם... הבנתי על הדבר, מה הפריד בגישה של אותו יהודי? זה לא שיש שום דבר מבחינת פיקוח נפש. ושלפני זה חוסר סקרנות ברמה מוקצנת. זאת אומרת, אתה מתמודד ונאבק במחלה, ולא מעניין לך שום דבר מסביב, חוץ מאיזה כדור לקחת ב-9 בבוקר. ופשוט חוסר סקרנות, כי נתפסת, כי משהו לא... אתה צריך סקרנות. והסקרנות היא חלק מהבטן אנושי. אז הוא אמר, אבל למה אתה תימד אם אני יכול? לא כי זה... זה לא יעזור על השם שלך. אבל בן אדם, בן אדם צריך את הסביבה שלו. אתה רוצה להביא את הפיזיקה, אתה צריך את הביולוגיה. תשמע, מה, העמדה שלו הייתה, לא כי זה יעזור לך כמרם. זה לא יעזור לך. אבל הוא גם זה, הוא אותו אחד שאמר בהקשר אחר, שאני לא מאמין בקדוש ברוך הוא בגלל שיש סדר בטבע, בגלל שיש קדוש ברוך הוא, לכן אני רואה סדר בטבע. אז לא, אז בשביל מה ללמוד לימודי חול? כי זה תחום חלקי, תחום שאתה חי בתוכו. זה הדינמיקות שאתה חי בתוכם. וזה מה שמכיר להיות אנושי. עכשיו, את ההרגל זה שם הבא, ולהיות גם... לגרצה מלכים וכו'. טוב, עכשיו, אז כאילו, זה בעצם כל... זה בעצם סיכום נמצא של הפעם הראשון, וניסיון תרגם, עכשיו פה, בעיקר מה שראינו עד עכשיו, בעצם זה השלב הזה א', ואחר כך גם השלב הזה. עכשיו, שהוא דיבר על כיבוש באמת. פה אני הספתי את זה... וזה באיזשהו מקום החידוש איש האמונה. איש האמונה, במוסר, פחות חידוש. יותר חידוש פה. זה מה שהגשנו אז, זה שבא בטכנולוגיה ו... אבל יש פה מרכיב דתי, אבל זה מרכיב של הידמות. רוצה להיות כמו הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה שיקרה באדם השני, אתם השני, לא רק רוצה להיות כמוהו, הוא יוצא... אחת השאלות, הוא יתחיל לשאול, ופה יש את זה. מה שטוען לו בחיבור, זה אדם הראשון, כמו שאתה אמרת, הוא לא שואל את השאלות, אדם השני כן יש את השאלות. וזה יוביל בסופו של יום, אני פה קצת מדהים את המאוחר, אבל זה יוביל למסלול של תגמר בהידמות. זה יוביל למסלול של תגמר בדבקות, של מסלולים שונים. ברמה מסוימת, אפשר לדבר על אהבה ויראה. כי דמות מביאה את היראה, או היא תולדה של יראה. כמו שאני אומר, אתה יכול להיות קרוב, אתה יכול לרצות להיות קרוב. אתה יכול לעמוד ולעשות את זה כאילו, אתה לא יכול מאוד להתקרב. דבקות היא כבר קרובה איתה לאהבה. תלוי איך להבין מה זה דבקות כמובן. אבל אני אקח את המודל הקלאסי של להידבק, זה פשוט כמשמע, שאתה מתחבק עם מישהו. אז דבקות היא תולדה של אהבה, אדם מתחבק עם אשתו, ודבק באשתו בבשר אחד, לעומת זאת, אני יודע מה, ברב שלו, טוב, אחר בספוד וכדומה, הוא מנסה להיות, הוא מנסה לדמות אליו, הוא לא מנסה, פחות המטרה זה ודבק על בשר אחד, המטרה זה למצוא את היכולות שלו, הוא מנסה להיות כמוהו וכן הלאה. אז זה פה בעצם חז"ל, עשו דבר מעניין, טוב, חז"ל אחר כך יגידו, האיש שידבק בקדוש ברוך הוא, אז ידבק בתלמידי חכמים. אבל זה תחליף, וזה נובע מידת האהבה בסופו של דבר. טוב, בואו, עכשיו, אדם השני, מה שואל? הוא שואל את השאלות, איפה זה פה? הוא שואל בעצם שאלה פילוסופית, נקרא לזה ככה, מה המגמה, מה... בעצם הוא רוצה להבין, הוא לא בעצם רוצה לפעול בעולם, הוא רוצה... הוא מוציא אותו פה כשואל שאלות פילוסופיות למיניהם. בוא נקרא, השאלה פה פחות חשובות, בוא נקרא פה נקטע בעמוד 19 ואחרי זה נחזור לזה. כדי להשאיר לשם השואשת הזאת, אדם השני משתמש בשיטה פונקציונלית של האדם הראשון, הוא יוצא עולם משלו, כל זאת רוצה להביא את העולם החי הנתון שבתוכו הוא טל, ככה יעשה מתמטה איזה תופעות וכולי, ונופת הדברים, אני פה אתחיל מה... אתחיל מהנקודה מהמשך, אחר כך אני אתחבר לזה. הנקודה המרכזית שהוא עושה עיתון פה, הוא קורא איזה קצת יותר אחד מהם. נתחיל כך. אם אני לוקח את ה... את ספר בראשית כמעט ובית, אבל בעצם החיבור הזה בנוי על ה... בעצם בונים פלוס מינוס על הסכמה הזאת. יש פרק א', אדם הראשון, פרק ב', אדם השני. ואני לוקח עכשיו, אני לוקח שם את תיאורי הבריאה. הוא כבר הציג פה את ההבדלים. תיאור הבריאה בראשית פרק ב', לא רק מדגיש את האדם כיצור עצמאי וכו', גם מדגיש לא נוסף. ש... בעצם המפגש באדם הקדוש ברוך הוא מפגש יותר חווייתי. הוא לא... נביא בך בפה נשמת רוח חיים, וכך זה רמב"ן שמע, שגם הוא מצטט אותו פה, זה מעלת הנפש יסודה וסודה כי הזכיר בשם אליהם בשם יפקי ובקי ומנשה מלוקים ומר כיפה בבא נשמת חיים והודיע כי הוא בא ביסודות כשם עוד נפש התנועה כמו שאתם נשאים לידי ושהוא רוח השם הגדול מפיו דעת ותבונה כי הנופח באפה אחר מנשמתו ייתן לו, ייתן בו, וזהו שנאמר, נשמת שקי תביני, כי מיסוד הבינה בדרך אמת ואמונה. אם אני מבין את המכון, בעצם, עכשיו, זה קליט, זה נכון גם הרבה מצוא קליט יותר. מה שבא מסל אומר, הקדוש ברוך הוא ברת האדם, הרבה איך בפעם, זה סוג של נשיקה. איך אתה מצוא את האדם, הוא התנשק איתו. לא, אבל תבדו את תראות בראשית כבר אדם שהוא ברך אותו. הוא נתן לו, כי הוא ברך אותו כל מיני תכונות, הוא הריף עליו תכונות. אלא הנופר מפה אחר, שאותו ייתן בו, מה זה נופר מפה אחר שאותו ייתן בו? הוא בעצם כאילו, הוא הכניס לו איזה ניצוץ אלוקי, אבל ההכנסה הזאת היא בעיקר הכנסה בדרך של יחס אישי. אם דברו אחרי שמיינו, בעצם הוא נתן לו יחס אישי, הוא נתן לו מתחבק איתו, הוא נתן לי איזה מפגש חווייתי. אם תחשבו מולכים של שיר השירים, כשהרעיון של הדוד והרעיה, אז זה בעצם הנעוץ בתיאור הזה. יש תיאור אחד, שבו בורים אדם עם כוחות ואומרים לו לכבוש. בעצם התיאור המימוני שמדבר, אדם מקבל כוחות והוא מקבל כוחות ונותנים לו עוצמות ולכבוש. כמו שתואר פה כאדם הראשון, זה תיאור פחות בפרק א'. וזה אותו שכל שהעמד דיבר אצלנו כאילו. פרק ב', זה חוויה, זה רגש. זה הצד הלא שכלי באדם. בסופו של דבר, מסתכל נפש האדם. אז אנחנו מכירים את זה, וגם התנ"ך ידע. שאדם יש בצד אחד הפן השכלי, הרציונלי. זה שיש לו פן החווייתי, שזה יכול ביחסים עם בני אדם. אתה, מה שקוראים היום, כימיה. אם אדם מחפש בת זוג, הוא לא... אין כמו יפנים, הוא לא עובד תוכל מחשב ובדק תכונות וגובה וצבל וכו'. הוא יש אדם בשר ודם מול העיניים שלו. ואני יכול... אני חושב ככה במקרים שאנשים, שם איזושהי סכמה בראש שמי התחתנו. הכרתי מישהי שהייתה מתוחה שהתחתן עם כהן ג'ינג'י. אז בעלה הוא לא כהן, הוא לא ג'ינג'י, הוא אפילו מקריח. וזה שיתוך מצוין. אחותי. ויש עוד עשרות מקרים כאלו. כאילו, אני חושב שחתן מורשם במקרים תל אביבית. חושב שחתן בחר מדעי הדרוח ומדעי הטבע. נו, אז מה? אז חשבתי, אז עוד עכשיו בלוי. ולמה? כי אני חושב שלא, יש איזה מפגש חווייתי. לא יודע, עכשיו, אני אומר את זה נכון לגבי המון דברים נוספים. אתה, זה טוב לדבר. האדם פוגש את המציאות. וזה משהו, בקטע שהתחלנו לקרוא, זה משהו לומר. אפשר אפשר להסתכל, למשל, אפשר לגוש למציאות שהטבע בתור איזושהי נוסחה מתמטית, הולכימית. כאילו, אני יכול להסתכל על השקיעה ולחיד באורך גל, ולחצים אטמוספריים, אתה יגש, אפשר לדבר על קונדנסציה ולחצים ברומטרים וכל מיני דברים כאלו. אפשר לדבר על זה כאיזושהי חוויה, כשהילדה שלי בשמונה וחצי, מתחזה הביתה, היא אומרת, איזה כיף, אפשר לשים אגפיים ולקפוץ בשלוליות. וזה בכלל מעניין אותה, דוד, אם אומרת, מה הנושא הכימית ומה הפעולה המטאורולוגית, אותו דבר, אתה מסתכל על שקיעה, שקיעה רומנטית. אז זה לא מעניין אותך בדיוק הפיזיקה או האופטיקה אחרי התופעה הזאת. וכן הלאה וכן הלאה. זה כבר ניתן לעבוד דוגמאות כאלו עד אינספור. בעצמה רומנטית האנגלית הייתה שם נימה אחת, אנטי-טבע, אנטי-מדע, סליחה. למה? כי זה מה שאמרו, שהמדע מגרש את כל הקסם, את כל ההוד והסגר מהטבע. כי ברגע שאתה בא ומתייחס לכל דבר כווקטורים ואורכי גל ו-DNA, אתה מוציא מזה את כל ההוד, את כל הסגר, את כל המסתורים וכולי. עכשיו, זה בעצם מה שהוא מציג פה, אדם הראשון ואדם השני. אחת התפיסה שהיא בנייה כולה, הוא מציג את זה פה כמפגש בלתי אמצעי, מפגש אמצעי. כי המפגש עם הטבע דרך הנוסחאות, דרך התבניות, הוא את זה כאיזשהו מפגש אמצעי. כאילו, האדם בונה איזה תבנית, עכשיו, אמרתי לכם לפני שבועיים, לא כך משנה לי כאן הפילוסופיה של המדע שלו, העמדה המדויקת. הנקודה המרכזית היא שהמדע אכן מקמנת, ואכן עושה מניפולציות, וצריך משוואות, זאת אומרת, בסופו של דבר, המהנדס שולך מחליט לחלה, בסיס כל מיני חישובים ומשוואות, וכדומה, ולעומת זאת, הרומנטיקן חושב על הפתקה שבדבר, ואדם שפורץ את העולם שלו, לא חושב דווקא כמה דלק צריך ובעירה. זה בעצם שני המפגשים שמדבר עליהם. אני מציג תחושה טובה, יש מי שמכיר בירושלים, בכיסא גב מרדכי, יש פסל של מדרגות הפוכות. זאת אומרת, אם קיצור, פעם עשה לי שם זוג חברים, הוא איש מחשבים, ומתחום המניות נדמה לי, אז הוא שאל, למה, היא שאלה, למה מרת מרגות הפרוחות? מה, זה שמש, אדם אף אחד לא יכול להגיע לאינסוף, לא יכול להגיע לרקיע, אז הוא הסתכל ואומר, תושב חובי תפס איפול. אז זה שתי תפיסות שונות. תפיסה פונקציונלית והתפיסה האמנותית. זה בצורך בטבע שהוא מציג את זה פה. האדם הראשון ניגש לטבע עם הסרגל, והמשוואה, והמחשבון, האדם השני ניגש עם הרומנטיקה. זה, תוכל להגיד כאן בפנים, זה פחות את התפיסה. הנה, אני פה בעמוד 19. כדי להשיב על השאלה המשולשת הזאת, האדם השני אינו משתמש בשיטה פונקציונלית שהומצא על ידי האדם הראשון. הוא אינו יוצא עולם משלו. כמו, יצאת העולמות האלו, זה הדרך להגיע למשוואות ותבניות. עכשיו, זה כבר מחדד את הנקודה. זאת אומרת, ברגע שבא ואומר, טוב, אני אתן לכם דוגמה ששוב כשנחצי דקה מתחום ההלכתי, המשפטי. אני אמרתי את זה שאני, מי שקשור שלי שמע את זה עשרות פעמים בשנה שעברה ואולי גם בשביל תאים סכרה. אפשר להסתכל לכל דבר מבחינה, באמת, קניין, נכון? יכול להיות בשליטה וייחוס. למה? כי השליטה נשולט בחפץ הממשי. לגמרי, הייחוס זה פעם מופשטת, נכון? זה מבחינה פיזיקלית, איך ספר קיים בתור
חפץ, וזה יכול לשתות עליו. בכלל משפטית, אנחנו יוצאים איזושהי תבנית משפטית מופשטת, שזה, ועל זה יש לי בעלות. זאת אומרת, החברה יוצרת, כאילו, החברה כאילו מכפילה את החפץ, ויוצרת על איזה חי... יוצרת עליו, לא רק החפץ הממשי, כמו בג'ונגל, אלא גם החפץ המשפטי, שיש לו בעלות, יש לו מוסכמות חברתיות ו... וכולי. עכשיו, הוא זה... תקחו את אותה כפילות הזאת, אותה תבנית, לא משפטית, אלא הוא הזה גם קורא במדע. שלא רק החברה יוצרת, כאילו לא רק השואל זה קיים בתור חפץ, זה גם קיים בתור כמו בעלות ו... וייחוס, הוא את זה קורא גם במדע, שמה שהחברה עושה מחפצים בכלל משפטית, גם המדע עושה לטבע מבחינה מדעית. המדע משכפל, ואז עושה מתחיל לעשות המשוואות. אז אמרתי לכם לפני שבועיים, זה נתן איזה נתון במיטב ידיעתי בוויכוח בין פילוסופים שונים של המדע. זה לא כך משנה לנו. הנקודה המרכזית, כמה אצלו, אבל זה מחדד את זה. כי אדם הראשון, בסופו של דבר, הוא לא עוסק עם החפץ, הוא עוסק רק עם התבנית. זה כמו להגיד ששליטה יותר טוב בייחוס. כי בשליטה יש יותר החפץ, בייחוס זה משהו מופשט יותר. אבל אצלו במדע, אז האדם הראשון בכלל מתעסק עם הדבר עצמו. כי הוא שב במעבדה שלו, הוא עושה חישובים. היום בכלל, נגיד, היום אפשר לראות את זה בצורה די יפה עם הדמיות ומחשב. אם אתה לא מסתכל על הגשר, אתה עושה הדמיית מחשב, הגשר, ברגע שכל המהנדסים עובדים בעצם על הדמיות וחישובים, אז זה מאוד יפה, זה מבחינתו, הכל טוב יפה מבחינה פונקציונלית. אפשר לתכנן את הגשר של העתיד או את המכונית של המחר עם הדמיות, אבל אתה מאבד את המגע עם המציאות האמיתית. זה מה שכתוב פה. אדם השני, אני חושב שיש בשיטה הפונקציונלית לדם הראשונות, זה עולם משלו, הדמיית מחשב וכו'. במקום הוא רוצה את עולם החי הנתון שבתוכו הוא תא. הוא רוצה לתפוס את התא. לפיכך, אין לו עושה מתמטיזציה של התופעות, והפך לדברים למושגים. מול היקום, בכל שפע צבעיו, הודו, סגבוב, מלא כאילו בתמימות. אגב, דדו לכם, בתורה הרומנטית, אז היה דגש רב על כמה מושגים, אחד מתמימות. תמימות ילדותית. ריזוט, שהיה גדול המתיקן האנגלים, כתב על זה שילד בן שש הוא שיא, זה שיא ה... איך אמר זה? שיא הקריירה. מגיל שש אדם באיזושהי גישה והתדרדרות מתמדת. כאילו הזמן הכי טוב בחיים זה גיל שש. התמימות, אם בתפיסות אומנטיות, זה ילד הוא, תפיסה אומנטית, אתה תמיד עומד, נפעם, מלא קסם מול המציאות, עם עיניים פעורות. וכמה ילד זה הכי בולט אצלו. ילד כל טובה הוא קסם אצלו. אז באמת תמימות פה היא מילה ממש שובה מלקסיקון הרומנטי, אפשר לומר. ולכן בתמימות, ומהו בהרצה, גם הרצה היא מאותו לקסיקון מקוחה, של ילד המחפש את החריג המופלא, מופלא גם כן, עוד מילנת, כל מיני, נתנות קצת של רומנטית, זאת אומרת, כל המילים חוזרות על עצמם, תמימות, wonder, mystery, כל המילים האלו הן משמשות שם. זה מופלא בכל דבר בוער, כי בו שאתה רואה שאתה דינמי ויוצר, כל תמימים של חושים, תפוסי חשיבה, האדם השני נוטה לקלוט אותו עולם כמו עוד שהוא. אני עובד צם אלוקים, או נגיד נוכחות אלוקים, בנוסחה מתמטית ובחוק הטבע היחסי, כי בכל קרן אור, בכל נבט הוא פרח, והוא מכה של בוקר, ובדממה של לילה מככב. מי שמכיר את הפתיחה שביקשת משם, זה ניסיון מאוד, מאוד משתפך, נקרא לזה, לצייר איזו תמונה רומנטית. איך זה מתחיל שם? שם ימת, בין ארבעים של יום שישי, ימת, שבת המרכב, וגם החסודה, ושמש, ורוח, רוח סמית תתאהל בעולם. אני צריך את כל הציטוט, אבל זה... זה ציור הטבע הרומנטי במשפט אחד. זה בעצם הטבע המתמטי, הפיזיקלי, מול הטבע הרומנטי. זה בעצם אצלו האדם הראשון מול... אגב, שכן לציין קודם, כדאי אולי להוסיף לנקודה הזאת, לתת לכם פה את הדוגמה של ההפשטה המשפטית וההפשטה המדעית. פילוסופים לקחו את זה צעד נוסף קדימה. הייתה הסגור של משהו פילוסופים ששאלה את עצמם מי אומר שאני קיים. זאת אומרת, אולי אתה חלום. אולי אני חלום. כאילו, הראשון בא ואמר, אולי אתה חלום. השני בא ואמר, אולי אני חלום. מי בכלל מה שאתה קיים? עכשיו, נו, איך זה עובר? אז מה כן קיים?
תודה.
רק התבנית. בעצם, הגוף לא קיים, יש לי תבנית בראש. מה שהם עשו, הם עשו תבנית על בסיס על בסיס החפץ הפיזי, הם עשו תבנית, ואז... בוא נגיד שיש פה תבנית שאתם לא רואים אותו, כי תבנית מחשבתית, שלפו את החפץ, ונשאר רק התבנית. אז כמובן, בשלבים המתונים, שלפו רק את ה... אני קיים, אתה רק תבנית מחשבתית בעיני רוחי, או כחלום יעוף. בשלב השני, אז גם אני רק חלום. ואני מסתובב שכל הקיום, קיום רק של תבניות. הם בצבב אמרו, האמס האמיתי זה התבנית. החומר הוא אשליה. רק התבנית קיימת. אז זה כבר כמובן, עכשיו, אחת הטענות נגד זה היה, כאילו, איך תוכיח שהוא לא צודק? אז אי אפשר פילוסופית להוכיח, כי זה... אין שפה משותפת בשביל להוכיח, זה גרסה אינסופית, אבל מה כן אפשר לומר? הוא שמע, אם נתן לך סתירה זה אחד, אתה מנשק אותך להתרגש. זאת אומרת, מחירות... אנחנו פשוט מרגישים שבאדם חי מול הפרצוף, זאת אומרת שבאדם ניצב, אנחנו מרגישים את המציאות. אני לא רוצה שתוכיח לי שהמציאות קיימת או שאתה קיים, אני פשוט רואה את צבעים, וכמו שתהיה פה אני רואה את זה, ואם אני מחבק את, איך אני מחבק את אשתי או את הילדים שלי, אז אני לא צריך שיוכיחו לי שפילוסופים הם קיימים. הם פשוט קיימים כי הם, כי אני מרגיש אותם בזווית של אדם השני. מה שאת טוען פה בעצם, כחשיבה של טיפולוגית, שכל בן אדם יש גם וגם. יש אדם הראשון ואדם השני. וכפי שאמרתי לכם קודם, במציאות שניהם נכונים. יש אדם א' ואדם ב'. עכשיו, יש אדם ב' שהוא חי את העולם בצורה ישירה בלתי אמצעית, שהוא את השקיעה ואת הצבעים, ורוצה לחבק את הבן אדם, ומנתח את האישיות שלו ואת האופי שלו, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, פה אני חוזר פה לתיאור הבריאה קודם. מה שהמבן בעצם עושה, המבן תורם, זה גם החסים שלנו בקדוש ברוך הוא. שבת החסים היא לא שכלית, היא חווייתית. בלתי אמצעית, היא בעצם חווייתית. לכן, רק לכם דוגמה. אצל הרמב״ם, הפעולה המשפטית הבחנתית זה תפילה, לא תורה, זה תפילה. כי תפילה זה דירות, דיבור, זה דו-שיח, מדבר עם מישהו, זה לא... תורה זה כבר בתמותה, זה כבר שהפשטה. בתפילה זה הרבה יותר ישיר. אז בראש הרמב״ם, התפילה היא יותר מרכזית. זה גם הסיבה שהרמב״ם, בראשון התורה, התעניין, התעניינות מרובה, המציאות האנושית. כי פרשו של הרמב״ם מתאפיין בכך שהוא מנסה לבחון את החוויות. אנחנו לא בעיניים, במהות. הרמב״ם מתעניין בחוויה האנושית כל הזמן. ופשוט הוא גם מנתח את החוויה, הוא גם מסביר, וזה גם מעניין אותו, פשוט מוסר עכשיו, וזה כזכיר בתפיסתו, כי אצלו, החוויה היא הקיום, הקיום הדתי כזה, וזה בעצם ככה, יחסי בני אדם מושתתים על חוויה ומפגשים בתי אמצעיים, או מערכות יחסים. אצלו, יחסי האדם הקדוש ברוך הוא, שהמבן לקחת את הצד שלישי, גם רק יחסים הטבע בצורה כזאת, וזה הפך להיות מיסטיקה. כי מה זה מיסטיקה? שאתה רואה בטבע רוח, אתה רואה בטבע לא משוואות ולא
אנחנו לא וקטור, אתה אומר שם רוח. אתם הוא משהו הוא לא דומן, אלא משהו עם איזה רוח. אז הרמב"ן הפך את זה מיסטיקה. אבל בוודאי שתפיסתו הבסיסית לגבי הטבע, לגבי המציאות בכלל, היא תפיסה חווייתית. עכשיו, זה פרוטר מה שיבנה פה אדם השני. אדם השני בעצם יהיה האדם החווייתי שפוגש, זאת אומרת, זה יהיה נכון במפגש בינו לבין החברים שלו, במפגש בינו לבין הטבע, ובסופו של יום במפגש בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אלא, ופה אומרת, במקודת הנצור, במשך מפרם, האב טיפוס הוא זה שחליק אותה בלי הרמב"ן הכוזרי. הוא אומר, הוא הולך יותר מכל הכוזרי, גם משתי סיבות. א', כי זה כוזרי דברים יותר מפורשים. אז הרמב"ן פה אני אעשה ככה קצת דיוקים ודיוקים, זה הרבה פרשנות. בכוזרי הדברים כבר שחור ולבן. אבל שיש לי גם מסיבה נוספת. הרמב"ן, וזה לא נכנסתי פה, הרמב"ן הוא בעצם רק אדם השני. ברמב"ן יש הרגיש נעימה אנטי-רציונלית. בכוזרי אין. בכוזרי יש נעימה שרציונלית לא מספקת. הכוזרי רוצה להגיע מעבר לרציונליות. הרמב"ן הרבה פעמים נגד. ברמב"ן יש עמדה אנטי-רציונלית, בכוזרי יש עמדה שמעבר לרציונליות. האוסובט שלא יחיה עם העמדה אנטי-רציונלית, לכן הכוזרי יותר באמת תואם את המטרות שלו. אבל זה לא כך משנה פה מהגן שנתלים בו. מה שבית הפשוט פה זה עצם התפיסה. עכשיו, הפעם אני אפרוט יותר מטה, איך שהוא מתחיל ליישם את התפיסה החווייתית, איך שהוא מסביר קצת את העולם החווייתי שאני רמזתי עליו, נדלתי את הקודם, אבל נראה איך שמסביר את זה, ואחר כך היישומים מבחינת עבודת השם וכמו שאדם בעולם. טוב, זה נמשיך לשאובה בינינו.